אמונה ומצוותיה, פרק כ', קבלה מעשית, הלכה א', על שימוש בשמות קדושים וספר יצירה. אמרו חכמים שמי שמכיר את סוד שמות השם והאותיות שבספר יצירה, יכול ליצור דברים בעולם על ידי שמות קדושים וצירופי אותיות, ואין איסור לצדיקים לעשות זאת, משום שיצירה זו היא בהתאם לכללים שעל פיהם העולם נברא, ואין בפנייה לכוחות טומאה שיעקפו את הסדר הרגיל של הנהגת השם בעולם וישבשו אותו. אמר רבה, אי באו צדיקי, ברו אלמה. כלומר, אם היו הצדיקים נקיים מאבון, היו יכולים לברוא עולם. אולם בפועל אינם יכולים, שנאמר, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. אמנם לברוא בריאות שונות יכולים. וכפי שמסופר על רב חנינה ורב הושעיה, שהיו יושבים כל ערב שבת, ועוסקים בהלכות יצירה, והיה נברא להם עגל משולש, ואכלוהו, פרש רשי, שלא עשו כן בכוונה, אלא מתוך שעסקו בספר יצירה, מאליו נברא. בכל אופן, הם לא עשו זאת לצרכים אישיים, כי עשו להיעזר בשמות קדושים ובספר יצירה, לצורך פרנסה ולשאר צרכים אישיים. כיוצא בזה מסופר על רבה, שברא גולם בדמיון אדם. אולם חברו רבי זרע לא היה מרוצה מכך, והחזירו לאפרו. כפי הנראה, לרמב"ם ולסוברים כמותו, כל המעשים הללו על בריאת דברים ויצירתם אינם אלא משל, ולא מעשים שהיו באמת. בפועל, רוב ככל חכמי ישראל לא ניסו ליצור או לשנות דברים בעזרת שמות קדושים וספר יצירה, כי אין זו הדרך הראויה לדבוק בהשם ולהוסיף טובה וברכה לעולם. אלא הדרך הישרה שנתן השם לישראל לדבוק בו היא על ידי לימוד התורה וקיום המצוות, וככל שישראל מתעמקים יותר בתורה ובסודותיה, כך יודעים יותר כיצד לקיים את המצוות, ולהוסיף חיים וברכה לעצמם ולעולם, באופן היציב, העמוק והמובחר ביותר. אמונה, כף, הלכה ב', זהירות בשימוש בשמות קדושים ובספר יצירה. הזהירו הראשונים והאחרונים, שמותר לעשות שימוש בשמות השם רק לשם שמיים, ולא לשום מטרה אחרת. וכאשר מתערבת בהזכרת השמות מטרה נוספת, יש בכך איסור. וזו כוונת חכמים, ודהשתמש בתגה חלף. כלומר, המשתמש בשמות השם, שהם כיתורו של מקום, לצורכי עצמו, חולף מהעולם. עוד אמרו חכמים, שכל המשתמש בשם המפורש, אין לו חלק לעולם הבא. וכן הורו חכמים להיזהר מאוד בכבוד השמות הקדושים, שאומנם מעלה גדולה ללמוד את משמעותם, שכל שם מגלה פן מיוחד בגילוי האלוהי, אבל צריך להיזהר בכבודם. לכן נהגו חכמים ללמד לתלמידיהם שם בין ארבע אותיות רק פעם אחת בשבע שנים. מסופר שרבה חשב לפרש מעט את השם הקדוש בדרשתו. אמר לו סבא אחד שיש להעלים ולהסתיר את שם השם, ושמע לעצתו ונמנע מלדורשו ברבים. תנו רבנן, בראשונה שם בין 12 אותיות היו מוסרים אותו לכל אדם. משרבו הפריצים, המשתמשים בו לצורכיהם, היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונה. אמר רב יהודה אמר רב, שם בין 42 אותיות, אין מוסרים אותו אלא למי שצנוע וענב ועומד בחצי ימיו, ואינו כועס ואינו משתכר ואינו מעמיד על מידותיו. וכל היודעו והזהיר בו, והמשמרו בתארה, אהוב למעלה ונחמד למטה, ואימתו מוטלת על הבריות, ונוחל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא. וכן באר רבי יוסף אלבו, כי השמות הם ככלי אומנותו של מקום, כי שם בכוחם שיעשו בהם אותות ומופתים, ומי שמשתמש בהם ברצונו של מקום כנביאים, או לכבודו של מקום כחסידים, הוא אהוב למעלה ונחמד למטה. ואינו מת בחצי ימיו, ואינו נופל ביד שונאיו. אבל מי שישתמש בהם מדעת עצמו ושלא לכבודו של מקום, הוא נחרט בחצי ימיו, ונופל ביד שונאיו, וסוף שיחתום ברע. לכן כאשר קמו רשעים על צדיקים לאורגם, נהרגו ולא ניסו למלט את עצמם בעזרת שמות קדושים, מפני שאין צדיק בארץ אשר יהיה נקי מכל חטא, וכל עוד יש בו פגם כלשהו, אסור לו להציל את עצמו בשמות קדושים, אלא ינסה להינצל בכל הדרכים הטבעיות שיניח השם לפני בני האדם, ומה שירצה השם יהיה. ואם ינסה להציל את עצמו על ידי שם, לא יועיל לו. וכן למדנו ממה שסיפרו חכמים על ישעיהו הנביא, שכאשר המלך הרשע מנשה שלח להורגו, אמר ישעיהו הנביא שם קדוש, ונבלע בתוך עץ ארז. החלו שליחי המלך לנסר את הארז, וכשהגיעו לפיו, יצאה נשמתו. שהואיל וחטא בפיו בדברי כתרוג על ישראל, לא יכול היה להינצל. הרי שאין רצונו של השם שישתמשו בשמו כדי להינצל בדרך שאינה טבעית. אמונה, כף, הלכה ג' להימנע מקבלה מעשית. בעקבות החשש משימוש בשמות קדושים שלא בכוונה תאורה, ואפילו על ידי צדיקים גמורים, הורו המקובלים והפוסקים להימנע מכך. ואמר הארי הקדוש, שגם בזמן שיכלו להיטהר מטומאה על ידי אפר פרה, רק לצדיק גמור, שגם המקטרגים אוהבים אותו, היה מותר להשתמש בשמות קדושים. וכיום, שאין אפשרות להיטהר באפר פרה אדומה, אסור גם לצדיקים גמורים להשתמש בשמות קדושים. בנוסף, כיוון שנמנעו הצדיקים מלהשתמש בשמות, נפלו שיבושים בטיב השמות ובסדרי פעולתם. לפיכך, המשתמש בזמן הזה בשמות קדושים, צריך לעשות תשובה. וכן כתב הרב אליהו גוטמחר, שטוב ללמוד את משמעות השמות הקדושים, וכפי שנאמר, כי וי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, אבל אסור להשתמש בהם לשם קבלה מעשית. חוץ מאותם שנודע להם על ידי גילוי אליהו או זולת זה במופתים ברורים, שכן הוא רצון השם ברוך הוא שהתעסקו בזה, ושבאו בשביל זה לעולם, ונשמתה מסוגלת לזה. באופן זה, דווקא היו משתמשים התנאים והאמוראים, וגם אחרי זה בדורות שאחריהם שעסקו בכך. אבל שאר החכמים והצדיקים צריכים להתרחק מעיסוק בקבלה מעשית, ואף לא כדאי ללמוד את דרכיה, כי בעת צרה יתקשה לעצור את עצמו מלפעול בה אחרי שכבר למד. ישנה דרך נמוכה יותר לשנות דברים בעולם בפעולה רוחנית, והיא על ידי השבעת מלאכים, בלא שימוש בשמות קדושים וספר יצירה. וזוהי דרכם של חכמים למחצה, שאינם מבינים את השמות הקדושים וסודות הבריאה, אלא למדו באופן שטחי את השלב האחרון של השתלשלות החיים אל העולם הזה, היינו את שמות המלאכים הממונים באופן ישיר על פרטי העולם הזה, והם מנסים להשפיע על הקורא בעולם על ידי השפעת המלאך הממונה על אותו דבר. ואף שזו דרך נמוכה שקרובה יותר לדרכי הכישוף, אינה אסורה משום כישוף, הועיל ועושה כן, אינו פונה לכוחות הטומאה, אלא לכוח הרוחני שדרכו שופעים החיים לאותו נברא. וזה עיקר מעשיהם של מקובלים מעשיים, שאומנם אינם עוברים על איסור כישוף, אולם עוברים על הדרכת הרבנים וחכמי הקבלה, שהזהירו מלעסוק בקבלה מעשית, וכתבו שהעוסק בה מטמא את נפשו, כפי שיבואר בהלכה הבאה. אמונה, כף, הלכה ד', סכנה בשימוש בקבלה מעשית. מחמת כל זה, הזהירו הרבנים וחכמי הסוד את העוסקים בקבלה מעשית, בין אם על ידי שמות קדושים ובין אם על ידי השבעת מלאכים, שהם מסתכנים בנפשם, שאם הם משתמשים בשמות קדושים בכוונה שאינה תאורה, הם מחללים את השם ומזיקים לעצמם בעולם הזה ובעולם הבא. על אחת כמה וכמה, כאשר קרוב לוודאי שנפלו שיבושים בשימושי השמות, גם כאשר הם מנסים לפעול בעולם נמוך יותר, בהשבעת מלאכים ולא בשמות, וממילא פוגעים פחות בכבוד שמיים, כיוון שהם מתערבים בהנהגת השם בעולם שלא כדרך הטבע, הם מעוררים על עצמם כתרוגים. בנוסף, הועילו פעולתם בעולם העשייה, שהוא הנמוך שבעולמות, הרע שבו מעורב יותר בטוב, וממילא השפעת המזיקים בו גדולה יותר. לכן, גם כאשר הם משביעים מלאכים לעשות מעשים טובים, מתערב בהם ובמעשיהם רע. וכיוון שאותו רע נכנס שלא כדרך הטבע, קשה להתמודד עמו ולהתגונן מפניו, ולכן, אף אם בתחילה יצליחו להועיל, בהמשך, הרע שמעורב בכך יגבר ויזיק יותר. וכן כתב בספר חסידים, מי שעוסק בהשבעות של מלאכים או של שדים, לא יהיה סופו טוב, ויראה רעות בגופו או בבניו כל ימיו, ולכך יתרחק אדם מעשות כל אלה, כי לבסוף, לא תהיה לו תקנה, כמה עשו וכמה שאלו ומהם נדלדלו או האמירו הדת או נפלו בכל עירה או זרעם, ואין טוב לאדם אלא להתפלל להקדוש ברוך הוא. ואם יצא בדרך, לא יאמר השבעת מלאכים לשומרו בדרך, אלא יתפלל לפני הקדוש ברוך הוא בכל צרכיו, ורחום וחנון הוא וניחם על הרעה. וכמה נביאים נהרגו ולא השביעו בשם הקודש, אלא בתפילה עמדו. אמרו, אם לא ישמע תפילתנו, נדע שאין אנו ראויים להינצל, ולא היו עושים אלא בתפילה. עוד כתב, אין המזיקים מתגרים, אלא במי שמתגרה בהם, כגון שעוסק בהשבעות וכיוצא בזה. אחר כל הדברים הללו, אם נמצא מי שעוסק בקבלה מעשית ואינו סובל מייסורים, כפי הנראה הוא רמאי ומעשיו אינה משנים דבר בעולמות הרוח, וממילא המזיקים לא יתעוררו נגדו. אמונה, כף, הלכה ה', להתרפא בדברי תורה. אסור להשתמש בפסוקי התורה כסגולה להתרפא על ידם, כגון לומר על פצע ומחלה את הפסוק, כל המחלה אשר שמתי ומצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. כי התורה ניתנה לישראל כדי שילמדו אותה ויקיימו את מצוותיה, ולא כדי שיעשו אותה כלי שימוש לסגולות. אם בנוסף לכך היה בפסוק או בלחש אחד משמות השם ורקק לפני אמירתו כדרך הלוחשים שנהגו לרקוק לפני אמירת הלחש, חטאו חמור יותר, וזה הנקרא לוחש על המכה, שאמרו חכמים שאין לו חלק לעולם הבא. אבל לפני הופעת מחלה או סכנה, מותר לומר פסוקים לשמירה מפניהן, וכפי שאמרו חכמים, שמותר לומר פסוקים לשם הגנה מפני מזיקים מופגעים, וכדרך שרבים נוהגים לומר לפני השינה את המזמור, יושב בסתר עליון בצל שדי תלונן. כי באמירת הפסוקים לפני הגעת המחלה או הצרה, יש תפילה כללית להשם שהכל בידו, אבל כאשר אומרים אותם אחר הגעת הצרה או המחלה, משתמשים בהם כלחש סגולי שמפעיל כוחות רוחניים שונים, בלא פנייה ותפילה אל השם. האיסור להתרפא בדברי תורה הוא דווקא להשתמש בפסוקים מסוימים כלחש סגולי בלא פנייה אל השם בתפילה. אבל מותר לומר פסוקים במסגרת תפילה להשם שירפא אותו מהמחלה או יציל אותו מהצרה. וכן נוהגים רבים לומר מזמורי תהילים בעת צרתם, שכן בפרקי תהילים כלולים כל סוגי התפילות והתהילות להשם, ויכול המתפלל לבחור פרקים שמבטאים את מצוקתו ותפילתו האישית. כיוצא בזה, האיסור להתרפא בדברי תורה הוא דווקא כאשר משתמשים בדברי התורה בדרך סגולה, אבל הלומד תורה כדי להבין את דבר השם והדרכתו, כיוון שהוא מתקשר בלימודו למקור החיים, באופן טבעי הוא ממשיך בכך לעצמו ברכה, ומותר לו לכוון ולייחל שעל ידי מצוות תלמוד תורה, תימשך לו גם רפואה וישועה. וכפי שאמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך ואין עמו לוויה, יעסוק בתורה. חש בראשו, יעסוק בתורה. חש בגרונו, יעסוק בתורה. חש במאב, יעסוק בתורה. חש בעצמותיו, יעסוק בתורה. חש בכל גופו, יעסוק בתורה. שנאמר, כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. כלומר, כיוון שהלומד תורה מתקשר להשם מקור החיים, ועוסק בהדרכתו המסודרת לעולם, הוא ניצל על ידה מהסכנות והחולאים. כיוצא בזה אמרו חכמים, שמותר לאדם שבנו חולה לתת צדקה כדי שבנו יחיה. ולא זו בלבד, אלא שאמרו שהוא נחשב לצדיק גמור, שהועיל וכוונתו לקיים מצווה, וגם אם בנו לא יתרפא, לא יתחרט על הצדקה שנתן, אין איסור בכך שיבקש שזכות המצווה תועיל לרפואת בנו. אמונה, כף, הלכה וב, הנחת ספר לסגולת רפואה. כשם שאסור להתרפא בדברי תורה, כך אסור להניח ספר תורה ותפילין על קטן כדי לרפאו, וכדי להרדים אותו אם הוא סובל מנדודי שינה. כי התורה ניתנה כדי שילמדו אותה ויקיימו את מצוותיה, ובכך יזכו לחיים וברכה, ולא כדי שישתמשו בה כסגולה לרפואת הגוף. אמנם במצב של סכנת נפשות, מתאים להניח ספר תורה על חולה. מסיבה זו, היו שנהגו להניח ספר תורה על אישה המקשה ללדת, ויש אומרים שיש בכך זלזול בכבוד ספר התורה. אלא יניחו את הספר בפתח החדר, וזכות התורה תגן עליה. כיום, גם הבאת ספר תורה לפתח חדר הלידה נחשבת כדבר שאינו לכבוד ספר התורה, וכך בפועל, בטל השימוש בסגולה זו. בנוסף, כיוון שהרפואה התפתחה מאוד, יש למעט בשימוש בסגולות, אלא לנהוג כפי הדרכת התורה, שהורתה ללכת על פי ההוראות הרפואיות המקובלות, ולהרבות בתפילה שישלח השם ברכה במעשה ידיהם של הרופאים. מנהג טוב לחיילים ליטול עמהם ספר תהילים קטן או סידור קטן, כסגולה לשמירה בקרב וכדי להתפלל בו מעת לעת. ואין בכך חשש איסור שימוש בדברי תורה כלחש סגולי, כי נטילת הספר נועדה לבטא דבקות בהשם, וכדי שאפשר יהיה להתפלל בו, ואף אם לא יתפלל בו, אין בכך איסור, שכבר למדנו בהלכה הקודמת, שכדי להגן ממחלה או צרה שעוד לא הגיעה, אין איסור לומר פסוק. כיוצא בזה, מותר ליטול ספר כסגולה להגן מצרה שעוד לא הגיעה. אמונה, כף, הלכה זין, קמיה. קמיה הוא חומר מהטבע, או כתב לחש סגולי, שנועד לרפא או להגן ממזיקים ומעין הרע, או להצלחה בפרנסה, או ללידה קלה. יש קמיות שנועדו למחלה מסוימת, ויש שנועדו לבריאות כללית. בדרך כלל, מניחים את הקמיה בתוך שקית קטנה, או שקיק אור שעונדים על הצוואר, או צמוד למקום אחר בגוף. דוגמאות לחומרים מהטבע, אבנים מיוחדות, חלקי בעלי חיים כעצם, ציפורניים, נוצות או שן שואל, מיני צומח כדוגמת שורשים או עלים, אבקה מאבנים או מיני צומח. פעמים רבות מניחים בתוך הקמיה קלף או נייר שעליו כתובים שמות ופסוקים, כל עם לפי דתו, שכן השימוש בקמיה נפוץ בקרב עמים רבים. לפעמים הקמיה הוא טבעת או שרשרת או מדליון שעליהם צורה בעלת משמעות סמלית, או אותיות ורמזי שמות, או חלקי פסוק. עונדי הקמאות מאמינים שכאשר ישנה לאדם בעיה או חולשה בתחום מסוים, אם ייקח חומר שמסמל את תיקון הבעיה או השלמת מה שחסר לו, הכוח הסגולי שבאותו חומר ישפיע על האדם לחזקו, לשומרו ולהצילו מאותה בעיה. כמו כן, לכל אות אופי משלה, ולכל צירופי אותיות משמעות מיוחדת. וכאשר אדם שנמצא בסכנה או בבעיה יישא על גופו קמיה ובו כתב לחש, שבו צירופי אותיות ומילים שמכוונות כנגד אותה סכנה או חולשה, יוכל בעזרת הכוח הסגולי שבקמיה להינצל מהצרה ולהתגבר על המכשולים שבדרכו. בעבר הרחוק, הרופאים סברו שקמיות יכולים להועיל לרפואה, וחכמי ישראל לא חלקו עליהם והתירו להשתמש בהם בתנאי שאין בהם איסור. לפיכך, אם יש בקמי השמות של אלילים, אסור להשתמש בו משום איסור עבודה זרה, ואם יש בקמי השמות ורומזים שמחשפים משתמשים בהם, אסור להשתמש בו משום איסור כשפים. אבל כאשר הקמי אינו נשען על כוחות טמאים של עבודה זרה או כישוף, גם אם הוא הומצא על ידי נוכרים ונכתב על ידי נוכרים, אין איסור להשתמש בו. אמנם לעניין שבת, רק אם הוא קמי המומחה, היינו שכבר ייפה שלוש פעמים, הוא נחשב כחלק מלבושו של האדם, ומותר לצאת עמו בשבת לרשות הרבים. אבל אם הקמע אינו מומחה, אין לצאת עמו בשבת לרשות הרבים. אמונה, כף, הלכה ח', קמעות עם שמות ופסוקים. קמעות רבים בימי קדם היו מבוססים על כתב לחש, היינו אותיות ומילים שרומוזות לאותו הכוח הנדרש לשמירה, חיזוק או הצלחה. כפי שלמדנו בהלכה הקודמת, כאשר כתבו בקמעות שמות של אלילים או פסוקים מכתבי פולחן של עבודה זרה, או רמזים שמחשבים משתמשים בהם, הקמעות היו אסורים בשימוש משום איסור עבודה זרה וכשפים. גם שמות קדושים ופסוקים מהתנך אסור לכתוב בקמע, שכן אסור לכתוב שמות קדושים ופסוקים מהתנך, שלא במסגרת ספר שלם שבתנך. אמנם לצורך גדול של מצווה, כגון לצורך לימוד תורה או כתיבת סידור תפילה, התירו חכמים לכתוב חלקי תורה ושמות, אבל לא הקלו בזה עבור קמעות. אולם במצב של סכנת נפשות, כאשר הנמצאים שם חושבים שקמע עם שמות קדושים או חלקי פסוקים יכול לעזור, מותר לכתוב קמע כזה ולהשתמש בו כדי לרפא מחלה. לאחר שכבר נכתב קמע שיש בו שמות או חלקי פסוקים, בין אם נכתב בהיתר לצורך פיקוח נפש, ובין אם נכתב שלא בהיתר, מותר להשתמש בו גם שלא לצורך פיקוח נפש. אלא שההיתר הוא רק כדי להגן מפני צרות ומחלות שלא יופיעו, אבל לאדם שכבר נעשה חולה, כל עוד ואין במחלתו פיקוח נפש, אסור להשתמש בקמע שיש בו פסוקים או שמות, מפני שאסור להשתמש בדברי תורה כסגולה לרפואה. כדי לצאת מספק איסור, הזהירים שבכותבי הקמעות היו מקפידים שלא לכתוב חלקי פסוקים או שמות, אלא כאשר רצו לרמוז לפסוק מסוים, צרפו את האות הראשונה מכל מילה שבאותו פסוק, וכאשר רצו להזכיר שמות מסוימים, כתבו אות אחת מכל שם, ושילבו אותה בין האותיות שרזו לפסוקים. אמונה, כף, הלכה ת', הסוברים שאין ראוי להשתמש בקמאות. לרמב״ם וסיעתו, אין הקמאות מועילים כלום, ואין ראוי לחכמים להעלות במחשבתם שיש אמת בדברי העוסקים בכך, וגם אין להתפעל ממה שהם חושבים שצריך לכתוב את הקמאה בקדושה ובטהרה, ועל ידי כך יעשה הקמאה נפלאות. כל אלה הדברים לא יאות לאדם שלם לשומעם, כל שכן שיאמינם. אמנם כאשר רבים האמינו בכוחם לרפא, התירו חכמים להשתמש בהם כדי ליישב את דעתו של החולה. כהמשך לכך, רבים סוברים שכיום אין להשתמש בקמאות, מפני שרק בימי קדם, כאשר הרופאים סברו שהקמאות יכולים לעזור, הסכימו חכמים להתיר את השימוש בהם לצורכי רפואה ושאר צרכים. אבל כאשר הרופאים הפסיקו להאמין בקמאות, ורק מיסטיקנים שונים מאמינים שיש להם יכולת סגולית רוחנית לרפא, המשתמש בהם עוזב את דרכן של התורה והמצוות שמביאות ברכה ושמירה לישראל, ונגרר אחר אמונות זרות. ולרבי יהודה החסיד וסיעתו, אמנם ייתכן שלעיתים יש בקמאות יכולת סגולית להועיל, אך נכון שלא להשתמש בהם, מפני שהשימוש בהם גורם לאדם להאמין בכוחם הסגולי, במקום להאמין בהשם ולהתחזק בתורה ובמצוות, ולכן נזקם גדול מתועלתם. וכך כתב, אם יאמר לך חכם אחד, או נוכרי, או ישראל, אכתוב לך קמאה, עבור חתן, או כדי שדבריך יהיו מקובלים בפני השרים, או כדי שתתעשר, אל תיקחנו, מפני שהקמאה גורם לבטוח באותם האבלים, במקום לסמוך על השם, ונאמר, בטח אל השם בכל ליבך, ואל בינתך אל תישען, ונאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. לפיכך, יבטח בהשם אלוקיו, ורק אליו יתפלל. ואם תפילתו לא תענה, ידע שכך הוא מעט השם. ואם הוא מבקש עזרה בקמאות, הרי זה דומה למי שיש לו אדון, וכאשר לא נענה על ידו, במקום לחשוב שבשביל אבון שבידו תפילתו לא נשמעה, הולך לשר אחר לבקש ממנו עזרה, כאילו אין כוח ביד אדונו לעזור לו. עוד כתב שהעיסוק בכתיבת קמאות מסוכן, כי המזיקים פוגעים במי שמתעסק עמהם, כגון שכתב הוא או אבותיו קמאות, או עסק בהשבעות או בכשפים, לכך לא יעסוק אדם בהם, ואף לצורך פיקוח נפש לא יעסוק בהשבעות וקמאות, כי אין זה חוכמה, כי מקצר אדם חייו וחיי זרעו, אלא יתפלל להקדוש ברוך הוא על כל נגע ומחלה ועל כל צוקה וצרה. ויש שכתבו שאומנם כתבי לחש מדויקים יכולים להועיל, אולם בפועל בכתבי הלחש השונים נפלו שיבושים גדולים, ולפעמים אף נכנסו בהם שמות טומאה ממסורות של מחשפים נוחרים. בנוסף, אין להשתמש בשמות קדושים לצורכי בני אדם כדרך קבלה מעשית. אמונה, כף, הלכה י', תשובת התומכים בקמאות והלכה למעשה. אמנם היו רבנים בכל תפוצות ישראל שנהגו להשתמש בקמאות, ובמיוחד בקמאות שיש בהם שמות קדושים ותפילות, וציינו שככל שהקמאה ייכתב יותר בקדושה, אחר תענית וטבילה, והמתרפא ידע את תוכן הקמאה, או לפחות ידבק ברעיון הכללי של הביטחון בהשם, כך הקמאה יועיל לו יותר. ובהרו שכשם שנתן השם רשות ללכת לרופאים להתרפא, כך הסכים שישתמשו בכוח הסבולי שבקמאה. כנגד הטענה שאסור להשתמש בקבלה מעשית, באר רבי יהודה פתאיה שהאיסור הוא להשביע בשמות הקדושים, אבל מותר לכתוב שמות בלא השבעות, וקדושת השמות שבקמאה שנכתב בכוונה יכולה להועיל לשמירת בעל הקמאה מהמזיקים. כנגד הטענה שחלו שיבושים בשמות ובלחשים שבקמאות, השיב הרב יצחק כדורי שטענה זו נכונה לגבי שמות לא מוכרים שמצויים בקמאות שונים, אבל אינה נכונה כנגד המשתמשים בשמות מוכרים וברמזיהם, כדוגמת אנה בכוח, והאינבט שמות היוצאים מפסוקים, וישא, ויבוא, וית. והרב אליהו גוטמחר היה מקפיד שלא לכתוב שמות, אלא שילב ראשי תיבות מסדרי תפילה ופסוקים מתהילים, כך שכל עניינם של הקמאות שכתב היו בבחינת תפילה תמידית. עוד טענו כותבי הקמאות שבמקום שיהודים יתפתו ללכת למחשפים, שיתנו להם קמאות שקשורים לעבודה זרה ושמות טומאה, כדי להציל את ישראל שלא ילכו אצל הגויים כידוע, נכון לכתוב להם קמאות שמבוססים על שמות קדושים ותפילות. לסיכום, כיוון שאין מצווה או המלצה של חכמי המשנה והתלמוד להשתמש בקמע, ובנוסף יש שאף התנגדו לשימוש בו, נכון שלא להשתמש בקמעות. אלא יש לנהוג כהדרכת חכמים שהורו לאדם שבאו עליו ייסורים שיפשפש במעשה ויעשה תשובה ויפנה אל השם בתפילה שיעזור לו, ובזכות זאת השם ישגיח עליו לסעדו באופן הנכון ביותר עבורו. וכך נוהגים רוב ישראל. והרוצים להשתמש בקמעות שנכתבו על ידי יראי שמיים, יש להם על מה לסמוך, ולעיתים, כאשר אדם נמצא בחרדה, ייתכן שאף ראוי לעודד אותו לשאת קמע. וככל שהקמע יבטא יותר תפילה ואמונה בהשם, ונושא הקמע יודע זאת, כך יותר טוב. מנגד, ככל שנושא הקמע סבור שמדובר בלחש שפועל בכוח סגולי, בלא קשר לתיקון דרכיו, כך הוא גרוע יותר, כי הוא גורם לאדם לתלות את ישועתו בדבר חיצוני שאינו מצווה, במקום להתאמץ לחזור בתשובה ולזכך את נפשו ומעשיו. ועדיין, כיוון שיש מתירים, הרוצים להקל ולקבל קמע כזה, יש להם על מה לסמוך. אבל בקמע של נוכרים, כדוגמת חרפושית מצרית, לכל הדעות אסור להשתמש משום איסור כשפים. אמונה, כף, הלכה י' א', חילול שבת, כדי לבקש מצדיק שיתפלל על חולה. התעוררה שאלה בקרב חסידים, שבעת שיש להם חולה מסוכן, רגילים לפנות לרבם הצדיק שיתפלל עבורו, האם מותר לחלל שבת לשם כך? בשנת תף קופצה דיוו, התארח בשבת בברודי הצדיק רבי שלום מבלז, ובאותה שבת, יהודי מחסידיו בקהילת זלצ'וב, נחלה בחולי מסוכן. ומורה הוראה התיר לחלל שבת בכתיבת פתק ושליחתו עם מעות של פדיון על ידי נוכרי לרבי מבלז. כששמע על כך רבי שלמה קלוגר מברודי, התראה מאוד וקבע שמדובר בחילול שבת גמור. אולם המתירים טענו שאמרו חכמים, כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. מכיוון שהוא חולה מסוכן, יש לחלל שבת כדי לעורר את הצדיק שיבקש עליו רחמים. ואם על תרופה סגולית מחללים שבת, קל וחומר על בקשה מצדיק להתפלל על החולה המסוכן. ועוד, שעל ידי הפנייה לצדיק, תתיישב דעתו של החולה ויתחזק, כי יאמין שתפילת הצדיק תפעל להצילו ולהבריאו. ואם אפשר, נכון שחילולי השבת יעשו על ידי נוכרי, שאז מדובר באיסור מדברי חכמים בלבד. וכן למדנו שכאשר חולה מסוכן מבקש שיודיעו לקרוביו כדי שיתפללו עליו, ויבואו לשמוע את צוואתו, שולחים בשבת שליח נוכרי להודיעם. אולם האוסרים הביאו ראיה שאין מחללים שבת אפילו באיסור חכמים עבור תפילה, שכן אמרו חכמים שכאשר מתרחשים בשבת מצבי סכנה, כגדוד שודדים שצר על עיר לחובשה, או נהר שממיו גויים ועומדים לשטוף את הבתים, או ספינה מטורפת בים ועומדת לטבוע, זועקים ומתפללים, אבל לא תוקעים בשופרות כדרך שרגילים את העניות. מפני שתקיעת שופר אסורה מדברי חכמים בשבת. הרי שאין מחללים שבת, אפילו באיסורי דרבנן, עבור תפילה. וזאת משום שעבור מה שעושים בני אדם לרפואה מחללים שבת. אבל עבור מה שיעשה השם, אין צריך לחלל שבת, כי יודע השם שאילולי הייתה שבת היו פונים לצדיק. ועוד שזכות שמירת השבת מועילה יותר מהתפילה. וכפי שאמר רבי מאיר, שהמבקר את החולה בשבת, אומר, יכולה היא שתרחם, פרש רשי, אם תכבדוה מלהצטער בה. למעשה, לדעת רובם המכריע של הפוסקים, ובכללם הפוסקים החסידיים, אין לחלל שבת בייסורי תורה, כדי להודיע לצדיק שיתפלל על החולה. אמנם נחלקו אם מותר לבקש מנוכרי להודיע לצדיק, באופן שהאיסור מדברי חכמים בלבד. אמונה, כף, הלכה י' ב', פנייה למלאכים בתפילה. יש אומרים, שאין לומר פיוטים שיש בהם פנייה אל המלאכים, כגון מכניסי רחמים, הכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים, וכן מלאכי רחמים משרתי עליון, חלונה פני אל במיטב היגיון, וכן מידת הרחמים עלינו התגלגלי, ולפני קונך תחינתנו הפילי, ובעד עמך רחמים שאלי, וזאת משום שרק אל השם יש לפנות בתפילה, ולא אל המלאכים. וכן אמרו חכמים שהקדוש ברוך הוא אינו כמו מלך בשר ודם, שפונים אליו דרך שליחים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, אם בא על אדם צרה, לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא לי יצווח, ואני עונה לו מיד. וזה העיקר החמישי מ-13 עיקרי האמונה שקבע הרמב״ם, שהבורא יתברך שמו, לא לבדו ראוי להתפלל, ואין ראוי להתפלל לזולתו. ואף שבמשך דורות רבים נהגו ישראל לומר פיוטים אלו שיש בהם פנייה למלאכים, והפיוט מכניסי רחמים אף נזכר בסדר הסליחות של רב עמרם גאון, היו שהורו שלא לאומרם. ויש ששינו את הגרסה באופן שאין הבקשה מופנית למלאכים, אלא להשם שיורה למלאכים שמעלים את התפילות להעלות את תפילותינו אליו, כגון מכניסי רחמים יכניסו רחמנו. ויש שלא רצו לבטל את המנהג, כדי שלא להוציא לעז על הדורות הראשונים, אך בפועל השתמטו בחשאי מלומר פיוטים אלו. מנגד, רוב הרבנים והפוסקים קיימו את המנהג, ואמרו שאין בו בעיה של תפילה לכוחות זרים זולת השם, הועיל וידוע לכל שהתפילות מכוונות אל השם, והבקשה מהמלאכים היא שיעבירו בקשתנו ועתירתנו אליו יתברך, כי הוא מחיה הכל ומשגיח על הכל. והזכירו מדרש בו נאמר שכנסת ישראל מבקשת מהמלאכים, הוליכו תפילתי ודמעתי לפני הקדוש ברוך הוא, ותהיו מליצי יושר לפניו, שימחו לי על הזדונות ועל השגגות. ובדברי חכמים, מצינו מעין מקור לכך שניתן להיעזר במלאכים, ועל כן אמרו שאין להתפלל בלשון ארמית, מפני שמלאכי השרת אינם מבינים לשון זו, ולא יסייעו לתפילה לעלות, ורק במקום שהשכינה שורה, כמו במניין או לפני חולה, אפשר להתפלל בארמית, כי אין צורך שמלאכי השרת יסייעו לתפילה לעלות. כיוצא בזה אמרו, לעולם יבקש אדם רחמים, שיהוא הכל מאמצין את כוחו, ואל יהוא לו צרים מלמעלה. ופרש רשי, שיסייעו מלאכי השרת לבקש רחמים, ושלא יהיו לו מסתינים מלמעלה. אמנם אפשר לטעון, שלא אמרו חכמים לפנות אל המלאכים שיבקשו עבורנו, אלא רק הורו לומר את התפילה בלשון המובנת להם, כדי שיוכלו למלא את תפקידם להעלות את התפילות, ולא יקטרגו עליהן. אולם אחר הכל, מדברי חכמים עולה, שהמלאכים מסייעים להעלאת התפילות. ואם כן, אפשר גם לומר פיוטים שבהם מבקשים מהמלאכים לסייע בהעלאת התפילות לפני השם. לסיכום, מותר לומר את כל הפיוטים שנהגו ישראל לומר מדורי דורות, אף שיש בהם פנייה למלאכים, מפני שברור שהתפילה עצמה מכוונת להשם בלבד. והרוצה שלא לאומרם רשאי, כי אין חובה לומר את הפיוטים, אבל לא ימחה בנוהגים לאומרם.